היסטוריה גדולה בקטנה, פרק 291, שלום לכולם, אני עודד פוירשטיין, ואיתי פה באולפן נמצא שלמה פלד, שהוא פסיכולוג ארגוני, יוצא מערכת הביטחון, ואחד ממחברי הספר בגידה בממלכת הסוד, ספוילר לי על מה נדבר עליו, מה שלומך שלמה?
בוא נגיד מצוין. כדי לא לסבך את העניין ולא להיכנס לקלישאות המקובלות.
כן, אני חושב על זה לפעמים שהפודקאסט הזה הולך להיות עוד שנים באוויר, ואתה ממש יכול לראות כמו, את יודע, השכבות של איזה אירועים אקטואליים הם מדברים עליהם, אז מדי פעם זה כזה הפגנות בחוץ, ועכשיו זה כזה, כן, כולנו בסדר. anyway, הנושא שאנחנו מדברים עליו היום, כמו שאני אמרתי, הוא הנושא הזה של מרגלים שבגדו במדינתם. ולפני שהתחלנו להקליט פה אתה, ניהלנו פה דיון על בעצם מה זה בגידה, ואתה הצגת דוגמה יפה שאם אפשר לקרוא לזה במהלך המלחמה הקרה, שזה הולך להיות המיין איבנט שלנו, הבגידה הייתה בדרך כלל אידיאולוגית, קומוניסטים נגד קפיטליסטים, או סובייטים נגד אמריקאים, וצד הזה או האחר של מסך הברזל, היום חל איזשהו שינוי, ושכביכול בגידה היא לעתים מה שאנחנו מכנים whistleblowing, כן? כלומר, אדוארד סנודן או ואנונו, אפשר להגיד, הם בהגדרה מסוימת בוגדים, אבל אני לא יודע כמה אני מרגיש בנוח לקרוא לסנודן בוגד, כמו שאני קורא לו עיתונאי אמיץ, או חושף שחיתויות, או מדליף, כן? שזה מילה קצת יותר ניטרלית, לעומת בוגד שמרגישה מאוד פוגנית, אני לא יודע, או שיפוטית.
שיפוטית.
זהו. אז מה זה בעצם להגדרתך בגידה?
בגידה, באופן קלאסי, ההתייחסות אליה היא משפטית. יש ספר קוד פלילי, וכתוב שם במספר סעיפים מה מוגדר כבגידה, ובאופן כללי סיוע לאויב מתוך כוונה לפגוע בביטחון המדינה ובאינטרסים של המדינה, וההגדרה היא משפטית. אבל ברור שגם הגדרה משפטית נסמכת על נורמה חברתית. אני כפסיכולוג עוסק יחד עם השותף שלי, שהוא פסיכולוג קליני, דוקטור אילן דיאמנט, עוסקים בבגידה כתופעה חברתית, כתופעה אישיותית. זו התנהגות קיצונית של שבירת טאבו. זו התנהגות לא נורמטיבית שיש לה מחירים משפטיים.
אתה אומר פה משהו מעניין, כלומר שרוב בני האדם לא בוגדים, אם זו התנהגות לא נורמטיבית לבגוד.
הם לא אמורים, זו נורמה, זו ציפייה שאומרת לך, don't, אל תעשה את זה. כי אתה פוגע במרקם החברתי, אתה פוגע באמנה מסוימת שהיא מוסכמת, שאם אתה שייך לציבור מסוים, אתה אמור לפעול בצורה הגונה והוגנת, ולא לפעול כנגד חברי הקבוצה שלך, לא לשחק נגד הקבוצה.
אבל פה אנחנו נכנסים, ואני מזכיר לך שמה שהתחיל את הדיון פה, עוד שנייה באמת נגיע למלחמה הקרה, נגיד הנושא של סנודן, או אני חושב נגיד על צ'לסי מנינג, או הקונספט של מדליפים, מנקודת המבט שלהם הם לא עברו לשחק בשביל הקבוצה השנייה, אלא הם זה בעצם סוג של נגד המדינה, אבל בעד העם. כלומר, אין פה איזשהו אלמנט לאומי כביכול.
נכון, אבל בראייה ארגונית, ה-NSA רואה בסנודן בוגד, נבזה, שחשף והפר את האמון. בגידה, במקום המילה בגידה, במקום המונח, אפשר להשתמש במעילה באמון. הוא הצטרף לארגון מסוים, התחייב, נטל על עצמו מחויבות מסוימת, והוא מפר את המחויבות הזאת בצורה לא הוגנת. ולכן, בראייה של הארגון, NSA, לצורך זה שהוא ארגון ברמה לאומית, אבל זה יהיה גם נכון למדליף מחברת החשמל, או חושפי קו 300, שלושה אגפים של קו 300 מהשב"כ,
שזה הסיפור על זה
שפגעו, הרגו מחבלים,
ואז טענו שהם מתו במהלך הזה. כן.
ופיברקו ראיות וכו'. הם בראייתם, באמת, אנשי אמת, שבראייה של השב"כ, של ראש השב"כ, הם בוגדים בארגון, בערכים של הארגון.
אבל אני יכול להגיד להפך שבראייה של, אני לא יודע, המדינה או האנושות, אפשר להגיד שאותם אנשי שבק היו גם בוגדים בגלל שהם ביצעו את המעשה האסור של להרוג שבועים.
אכן כך, והנה נכנסנו לדיון הערכי, האם לטובת המדינה ויצחק שמיר שלטובת ארץ ישראל, למען ארץ ישראל מותר לשקר, ובראייה שלו הוא מאמין בזה כמו שאתה מאמין בליברליזם ובהומניזם, הוא באמת שם פשוט ערך אחר בראש מעייניו ופועל בהתאם. ולכן זה, הבוגד שלי זה הגיבור שלך. וזה מושג מתעתע, מושג יחסי, והוא נשאר מאורפל עד היום, עד דקות אלו, והסקרנות שלי לגבי הנושא הזה הייתה להבין, לנסות להבין, מה גורם לאדם לשבור טאבו.
ואני מניח ש... הייתם צריכים בסופו של דבר כן לגבש הגדרה של מה בפנים ומה בחוץ, כי אם אנחנו הולכים על ההגדרה הרחבה הזאת של שוברי טאבו, אנשים שחצו את הקווים ופעלו נגד הארגון שהם שייכים לו, בסופו של דבר היו הרבה כאלה שלא נכנסו למחקר הזה, והיו כאלה שנכנסו למחקר הזה ואני יכול לטעון שלא שייכים אליו. אז מה ההגדרה שלכם למי שהיה צריך להיות פה ומי שלא?
אנחנו התמקדנו באנשים שהתנדבו לשרת את הצד האחר, את הצד השני, את היריב, שהם נקטו את היוזמה, לא דורדרו, לא גויסו בתהליך שמקובל במלאכת היומינט, עבודת המודיעין האנושית, שהם מקימים מגע, מדברים, שותים קפה, נפגשים, מפתים, מטילים משימות קטנות, ואחר כך מגדילים, ואיפשהו מדרדרים את האדם ומובילים אותו לא בהכרח לאן שהוא התכוון. פה אנחנו לקחנו כאלה שהתנדבו, אשרף מרואן, אותו מקור מצרי, חתנו של נאצר, הנשיא נאצר, הוא ביוזמתו הרים טלפון לשגרירות ישראל בלונדון, ואמר, שלום, אני רוצה לדבר עם המוחברת שלכם. ממש כך. ואתה אומר, מה עבר לו בראש? הוא איש צעיר, נשוי לביתו של נאצר, אליטה מצרית, אדם משכיל.
כן.
והוא, מה עבר עליו בלילה שלפני? זאת הייתה הנקודה שעוררה אותי למחקר.
ואני מניח שאם אנחנו צריכים להגן את זה, ופה אנחנו באמת קצת, אני חושב, נרצה להיכנס לאלמנט ההיסטורי, אם אנחנו מעגנים את זה למלחמה הקרה, אז מצד אחד מאוד ברור מהן האידיאולוגיות. לכאורה, יש בצד האדום את הקומוניזם, עולם ישן עד היסוד נחריבה וכן הלאה וכן הלאה, ובצד השני את הקפיטליזם או הליברליזם וכן הלאה וכן הלאה. אבל היו מעורבים בזה גם בהרבה מקרים לאומיות, והיו מעורבים בזה כסף ושוחד וזה, אז אני לא יודע אם השאלה, מה מניע האדם לבגוד, היא פשוטה יותר לענות או מסובכת יותר לענות? כי אני יכול להגיד שאתה יודע, איזשהו אינטלקטואל סוציאליסט שפועל באנגליה, אין פלא שהוא בגד, כי הוא גם ככה אינטלקטואל סוציאליסט הזה, להידרדר לקומוניזם זה יותר כזה. ומנגד אני יכול להגיד שאיזשהו חייל רוסי שרוצה את החיים הטובים באמריקה לחיות במיאמי, יהיה לו קל לבגוד. אבל גם מצד שני, כשהאידיאולוגיה הרבה יותר חזקה, לשבור את הטאבו הזה מרגיש לי הרבה הרבה יותר קשה.
כן ולא. האידיאולוגיה משחקת... א', כשאתה מדבר עם פסיכולוג, כך בחשבון שהכן ולא יחזור על עצמו.
אתה לא לבד, זה גם כל ההיסטוריונים שפה, אתה בחברה טובה.
בדיוק. אז אכן נושא מורכב. אידיאולוגיה, בהרבה מובנים, היא צידוק שהאדם נותן לעצמו על אותו מעשה קיצון שהוא נהג. האידיאולוגיה היא בחזקת פתרון לדיסוננס הקוגניטיבי. לאותו פער תודעתי שאומר, אני אדם מגון, אני אדם ערכי, אני אדם מצפוני, אני אזרח נאמן למדינתי, וכיוון שכך, הלכתי לצד השני. למשל, מדעני אטום, שבזמן שיא המלחמה הקרה, הצדיקו את העובדה שהם הסגירו את סודות הגרעין האמריקאי-בריטי לרוסים, מתוך תחושת הוגנות מדעית. שהוא אומר, לא נכון, לא הוגן, זה לא מוסרי, והוא אומר את זה כאיש מדע, שרק לצד אחד יהיה את היכולות הללו. ואם זה לטובת האנושות, אז זה לטובת כל האנושות. ואם זה לפגוע באחר, אז זה שימוש רע ומזיק בטכנולוגיה המדעית שאני הייתי שותף לפיתוחה. אז קלאוס פוקס, הוא מדען גרעין בסדר גודל ממש מהמובילים, הוא גרמני שהיגר, גרמני סוציאליסט, פציפיסט, שהיגר מגרמניה עם עליית הנאצים לשלטון.
בשנות ה-30.
שנות ה-30, כן. התקבל כפליט וכמדען נחשב, הוא כבר אז היה כוכב, בבריטניה, ואז נשלח לארצות הברית להיות שותף בתוכנית מנהטן כנציג בריטי. ובכל הזמן הזה הוא שיתף פעולה והעביר את הסודות לגרמנים, לסובייטים.
לסובייטים.
עכשיו צריך לזכור עוד נקודה של המלחמה הקרה.
ולפי מה שאמרת, הוא בעצמו היה, מה, הלך לשגרירות הסובייטית ואמר,
לא,
יש לי מידע?
לא, הוא דרך מפעיל סובייטי, הוא לא הלך לשגרירות, אלא הוא העביר את המסר דרך איש קשר.
אבל מרצונו החופשי.
לגמרי.
מתוך המחשבה הזו של אנחנו עושים פה משהו לטובת האנושות כולה, והבגידה האמיתית תהיה לא לחלוק את זה עם הסובייטים.
נכון
מאוד. יפה.
נכון מאוד, והוא בתפיסתו האידיאולוגית היה גיבור, בתפיסתו העצמית יותר נכון. עכשיו, אתה אומר, רגע, אבל את הגישה המדעית הזאת, או את הגישה המוסרית מדעית הזאת, היו לעוד עשרות רבות של מדענים
כן.
חשובים. למה הוא כן עשה את זה והם לא? וכאן נכנס העניין האישיותי ספציפי שלו, שזה הילדות שלו והבדידות שלו וחוסר הבשלות הרגשית שלו והחיפוש שלו אחרי איש קשר, אשת קשר, שהוא יוגיש בודד ומנוכר
אבל
כפליט.
אבל בכל זאת יש לך הרבה, כלומר הוא לא היה גרמני הפליט היחיד, הוא לא היה מדען עם בעיות נכון. ילדות היחידות. זה קצת מרגיש, אתה יודע, בתור, להיסטוריונים יש לפעמים את הדבר הזה שהם מסתכלים על משהו שקרה, ואומרים, ברור שזה קרה, בגלל שהנה כל הדברים שהובילו לזה, אבל בזמן אמת אתה לא רואה את זה, ולא רק שזה, הדברים האלה גם קרו במיליון מקומות אחרים, ושם זה לא קרה.
נכון.
אז אני יכול גם לשאול, אוקיי, למרות, הייתה לו ילדות לא בסדר, והוא היה מאגר, והוא הרטיב בלילה, ואמא שלו לא חיבקה אותו, הרבה אנשים היו ככה, ולא הסגירו סודות גרעין.
נכון.
אז מה קרה?
קרה שיש שלוש שכבות שיוצרים את הפוטנציאל, את קבוצת הסיכון למעילה באימון. זה קבוצת סיכון, זה לא הכרח, זה לא דטרמיניסטי. אחד, ובתשתית לכל, זה אישיות מסוימת, שאפשר להרחיב על זה בהמשך. שתיים, מניע ספציפי. כמו תאוות בצע, כמו התמכרות אחרת, כמו נקמה, הוא מרגיש שהוא חייב לנקום במישהו, סנודן למשל. האישיות הייתה, אבל אצלו גם היה עניין הנקמה, לא הקשיבו לי, לא נתנו לי את הכבוד המגיע לי. ושלוש, למה שעכשיו אתה הזכרת, זה העניין הנסיבתי. צריך שיהיה לך סוד למכור. אחרת את מי אתה לא מעניין אותי אם אתה עובד בתנובה, עם כל הכבוד, ואבא שלי עבד בתנובה, אז מאוד מעניין, עם כל הכבוד לחלב, זה לא מעניין.
אולי אני בטוח שיש אנשים בתערב שנורא רוצים סודות מסוימים של תנובה, כן? זה לא...
בדיוק. עכשיו, נאמנות מסחרית יושבת שם, כשאתה אומר על התחרות בין ההוא להוא מבחינה עסקית מסחרית, נכון? אלפי עובדים ומעט מאוד שוברי הקוד, כי אתה צריך מבנה אישיותי, וכמו שנאמר, מניע, ושיהיה לך מה להציע. נוסיף פה משתנה נוסף לנוסחה, זה כוחות בולמים. עד עכשיו דיברנו על כוחות דוחפים לאקט קיצוני.
כן.
יש לך אישיות, כמו שאמרת, שתו לי, אכלו לי, ראית נחס כשהיית בן שלוש.
איך ידעת? אתה קורא אותי כמו ספר פתוח.
בדיוק. ואנחנו הפסיכולוגים עושים לך ומתפרנסים מזה. ספר לי. ואיפה זה פוגש אותך וכאלה. ואז יש את המניע היותר ברור והמוכר בספרות המקצועית, זה נקרא מייס, שזה...
עכברים.
ארבע, ניסיון יפה, אבל זו תשובה נכונה לשאלה אחרת.
נכון.
אבל זה money, ideology, coercion ואידיאולוגיה.
אמרת פעם מה אידיאולוגיה.
סליחה, אגו. האי האחרון זה האגו, שזה המרכיבים הקומה שנייה. זה יחסית גלוי יותר לעין וקל למי שמגייס אותך או מפעיל אותך, יותר קל לתת מענה אליו. הוא במצוקה כספית, תן לו כסף. הוא במצוקה אידיאולוגית, תספר לו את הסיפור על שלום עולמי ומלכת יופי. או תוציא את זה ממנו בכפייה, תסחוט אותו, או תטפח את תחושת האגו שלו, כמה הוא חשוב וכמה הוא אינטליגנטי וכמה...
שאני מניח
ראשי המדינה שלך מעריכים את העבודה שלו ותן לו תעודת הצטיינות ותיקח לו את זה מיד.
ודברים כאלה גם יכולים להשתלב, כן? אתה מטפח למישהו את האגו על ידי כך שאתה מסביר לו כמה זה חשוב לאידיאולוגיה.
לגמרי, ברור שזה מורכב, וגם 50 אלף דולר עוד לא הזיק לאף אידיאולוג.
אני שתשמח, אם מישהו רוצה סודות על... אני לא יודע מה יש לי לתת, והוא מאזין לפודקאסט, אני אשמח לקבל 50 אלף דולר.
ואני מקבל גם כרטיסי אשראי וביטקוין. עכשיו, נוסף עניין הבלימה.
כן.
שזה פחות מדברים, כלומר, זה נושא שעלה במחקר שלנו.
כן.
כאמור, יש הרבה אנשים עם פוטנציאל, קבוצת סיכון. מה בכל זאת עושה את ההבדל? ג'ון לקארה, שהוא הפיפיור שלנו, האדמור הגדול של ה... הוא למעשה הוא לא סופר ביון, הוא, סופר... הוא פסיכולוג שבנה את העלילה שלו בעולם הפעילות החשאית, אבל למעשה הוא פסיכולוג. הוא תוהה מדוע פילבי בגד, וג'ון לקארה שברקע דומה מאוד לפילבי, ובאידיאולוגיה מאוד משותפת לשניהם, לא בגד.
אנחנו צריכים בשביל זה אבל לספר מי זה פילבי, כן? המאזינים שלנו לא יודעים.
אז זה מאזיננו שלא שומעים רדיו בשבת. מי זה פילבי? פילבי הוא אייקון בעולם הפעילות החשאית. הוא בריטי, הוא החבר הבולט ברביעיית חמישיית קיימברידג', שזה היה מעוז הסוציאליזם, קומוניזם בשנות ה-30 בבריטניה, ב-UK.
גם היום יש, אתה יודע, אוניברסיטאות
מזוהות,
מזוהות עם
ה... ורודות ואדומות וכו'. ופילבי היה בן למעמד האליטיסטי, שלא להגיד למעמד עליון, כי זה לא מעמד עליון, אבל זה המעמד הפריבילגי של... בשיטה הבריטית, הוא עצמו התקומם כנגד השיטה, הרגיש שהיא לא הוגנת, מקפחת. אבא שלו עצמו היה נציג הבריטי, המנדט הבריטי בסעודיה. הסתובב במלחמת העולם הראשונה, סטייל לורנס איש ערב, הסתובב עם גלביה בווסטמינסטר, בפרלמנט. הוא איש מאוד אקסטרווגנטי, שלא להגיד חצי מופרע, נאמנו של המלך פייסל, ששנות המלחמה נגד הטורקים, קיבל זיכיון לייצג חברות בריטיות בסעודיה, אז גם מבחינה כלכלית, לפעמים מצבו היה מצוין, אחר כך הפסיד את כספו, כי הוא היה אדם לא יציב, התחתן, התגרש, היה נשוי בו זמנית גם לבריטית, גם לסעודי.
נייס.
המלך דאג לכל מחסורו גם במובן הזה. וזה פילבי נולד לאבא הזה.
כן. אז כבר אפשר להגיד, הנסיבות לא היו משהו.
ואיך קראו לו? קים. מקיפלינג.
ההוא של קיפלינג. בוודאי. כן, שזה ספר על איזה ילד דודי שנהיה מרגל, נכון?
נכון. אז כבר, עוד הוא לא נולד, כבר דפקו לו את הנשמה. אומר ג'ון לקארה, שהכיר את פילבי, כי הם... גם כאמור לקרא, שקראו לו שם אחר, כלומר זה השם הספרותי שלו, זה קורנוול, שגם אבא שלו היה בן המעמד העליון, והיה חבר פרלמנט, והסתבך וישב בכלא על הונאות. כלומר, גם ג'ון לקרא גדל בבית לא יציב, הוא עצמו באוטוביוגרפיה שלו, בחצי אוטוביוגרפיה שלו, במנהרת יונים, הספר שהוא היחידי שהוא אפשר למצוא בו קווים ביוגרפיים, אוטוביוגרפיים. והשאלה שהוא כן שואל, מדוע פילבי בגד, בריאתו לקרא, שפט אותו מאוד לחומרה, ולא הסכים לפגוש אותו, הציעו לעשות מפגש הענקים במוסקווה, כשפילבי ערק ונס... ברח למוסקווה.
אני חושב שדילגנו על הבגידה עצמה, אבל רגע, אז מה הוא עשה?
אוקיי, ולקרא סרב לפגוש אותו, ולתת לו לגיטימציה. עכשיו, פילבי עצמו, יחד עם עוד שלישה, ארבעה סטודנטים,
שכולם, אני מניח, מעמד גבוה,
כולם, אותם מאפיינים, והם מופיעים בספר הרקע שלהם, והם פעלו כרשת לטובת הקגב, דויץ' היה המפעיל שלהם, והוא היה מפעיל מאוד חכם ומתוחכם, והם, כל אחד מהם נוטב למשרה בחירה, או למשרה במשרד חשוב ואסטרטגי. פילבי הלך ל-MI6, לשירות הבריטי, שירות הביון הבריטי במשרד החוץ, לעבוד בחוץ.
כאילו המקבילה שלהם למוסד.
נכון. מקלין הלך למשרד החוץ, ברג'ס הלך למשרד, לעבוד עם שר בממשלה, ברג'ס היה במשרד החוץ, והיה שליח או דיפלומט של הבריטים בוושינגטון, כלומר, סובייטים בחוכמתם שלחו אותם בבחינת שלח לחמך, כי הם היו אליטה, אז הדלתות היו פתוחות. באותה תקופה הבריטים עבדו בשיטת החבר מביא חבר, ואם אבא של פילבי ממליץ על הבן שלו, אז מקבלים אותו. לא יותר מדי בדיקות עומק, אם בכלל. והם התמקמו בתפקידים אסטרטגיים, ואנחנו כאן כבר מגיעים למלחמת העולם השנייה. ובמהלך המלחמה הם פשוט, הבריטים היו חשופים לגמרי לקגבי, מבחינת המדיניות ומבחינת התכנון. וצריך להזכיר, רק נקודה חשובה, שבאותה תקופה האויב הגדול היו הפשיסטים הנאצים בגרמניה. כלומר, במובן של פילבי, הוא אך עזר לבן ברית, לרוסים, כדי שאנחנו ביחד נביס את ה... פשיזם.
זהו, אם הייתי עכשיו עוצר אותו ושואל אותו, החבר פילבי, מה אתה עושה? הוא היה בא ואומר לי, אני עוזר למאבק נגד הפשיזם, למרות שאני טכנית פושע בעיני המדינה של עצמי.
בוודאי, זה הצידוק שלו. הבעיה רק הייתה שהוא המשיך לעשות את זה בחדווה ובססון, גם בתום המלחמה.
יחד עם השלושה האחרים?
גם האחרים. הם שניים נחשפו, מקלין וברג'ס, וברחו למוסקווה כבר ב-52. כלומר, היה פה תהליך, כי לבריטים היו מקורות סלש בוגדים רוסיים שחשפו לבריטים, תדעו, יש לכם תפוח רקוב, גוזנקו שנצנץ לכיוון והזהיר את המפעילים שלו, הבריטים, הקנדים, כי הוא שרת בקנדה, דרך הקנדים זה הגיע לבריטים, גוזנקו הרוסי אמר לקנדים, לבריטים, תדעו, יש לכם דליפה. אני לא יודע לזהות אותה, אבל הוא נתן בהם סימנים מעידים. והרשת הלכה ונסגרה על חבורת קמבריץ'.
הוא כאילו אמר, אני בתור מישהו שעכשיו ברוסיה, אני רואה דברים שאני יודע שאני לא אמור לראות.
גוזנקו היה... כי צופן זוטר בשגרירות הרוסית באוטווה, בקנדה. אבל הוא עצמו בתפקיד טכני, אבל הוא מקליד את כל, בטלפרינטרים, הוא מקליד את המידע. אז
הוא רואה הכל.
הוא רואה הכל, והוא אומר לבריטים, קנדים, אומר, תשמעו, אני לא יודע, אבל איך הם יודעים כך וכך וכך?
כן.
והחשדות התחילו להתעורר. עכשיו, החלק המעניין, מה ארגון מודיעיני עושה כשהוא צריך להתמודד עם חשד לתפוח חכוב, נקרא לזה, כדי לא לומר בוגד עוד פעם ועוד פעם.
כמו שאני מכיר את הבריטים, הם ישבו בחדר מלא במהגוני על כיסאות עתיקים אדומים, שתו שרי ואמרו, קשישה, שמעתי שאתה בעד הסובייטים, האם זה נכון? משהו כזה?
כן, אבל עוד יותר טוב, ברור להם לגמרי שהמשימה החשובה ביותר היא להימנע ממבוכה.
שמה זה מבוכה? שהציבור ידע?
שהציבור ידע, ראה ערך סנודן. שתיים, שהאמריקאים לא ידעו, כי הם, האמריקאים התרכזו עם הסודות האמריקאים, דולפים דרך הבריטים ומגיעים לרוסים.
כן.
ואכן זה מה שקרה לשיתוף פעולה בריטי-אמריקאי, נפגע עקב החשיפה של החבורה הזאת, כי האמריקאים אגלטון, שהוא היה איש הקשר מול הבריטים, לקח את זה מאוד קשה, ובמובן של לצמצם עד כדי להקפיא את שיתוף הפעולה, כבר אחרי מלחמת העולם השנייה. והמשימה העיקרית זה להימנע מלוס פייס. ולכן, באופן מאוד מפתיע, חושדים בפילבי, לא מפטרים אותו, אבל מעבירים אותו שיצא לפרישה מוקדמת ושיעבוד ככתב של האובזרבר במזרח תיכון, ישב בבירות, ועדיין אבל ממשיכים להתייעץ איתו, והוא עדיין לא, הוא עמד כמובן לשום בית משפט.
ובשלב הזה חושד שעלו עליו? כאילו...
בוודאי.
אוקיי.
ואז הבריטים כאמור, שטיפשים הם לא, אבל מתוחכמים הם כן, שולחים אליו לבירות, שולחים אליו את ניקולס אליוט, שהוא כמו לקרא, מכיר וחבר של כל הקריירה, הוא ופילבי היו חברים, והוא כבר עכשיו בכיר ברמת ראש אגף ב-MI6, שולחים אותו לפגוש את פילבי בבירות, ולהוציא ממנו הודעה. באלף.
תסתכל לי בעיניים ותגיד לי שאתה לא בוגד.
אמא שלך, אח שלי...
תשבע על המלכה.
הלכנו ביחד, נלחמנו בנאצים.
כן. Why like this?
ואז פילבי, שהוא קשוח, ממצמץ, ואומר לאליוט, שמע, אני צריך לישון על זה, זה החלטה קשה, מה שאתה רוצה ממני, אני לא מודה בכלום. אבל תן לי לחשוב על זה.
לחשוב לא? על מה? או שאתה בוגד או שלא.
זה בדיוק. זה לא ואין איזה... ואין לי עוד באופן מאוד משונה. אומר לו, אוקיי, אח שלי קשישה, כמו שאמרת, לילה טוב, אוקיי. ושיהיה לך לילה נעים, וניפגש מחר. ותראה מה קרה.
תנחש. קפץ מהחלון וננסה לרוסיה.
קפץ מהחלון, הפעיל את תוכנית המילוט שלו, ואוניית מסחר שעגנה בנמל עלה עליה, והפעם הבאה שראו את פילבי זה מנופף לשלום מהכיכר האדומה במוסקווה.
יפה.
ושם הוא בילה את שארית חייו עד פטירתו במוסקווה, יחד עם ברג'ס, עם מקלין, ולא עמד לדין, ולא נגרמה מבוכה ל-MI6.
איך לא נגרמה מבוכה? הרי לא רק ש... כלומר...
הוא מעולם לא הורשע בבגידה?
כן, אבל ברגע שהבן אדם פתאום מסתובב בברית המועצות ומנופף, די ברור מה הלך שם, כלומר...
זה נכון, אבל הבריטים אומרים, כן, באמת, shit happens. כן, יש צרות, אבל לא... תראה, לשירות מודיעין, לנהל משפט פלילי, זה בעיה, כי הוא צריך לחשוף יכולות ולחשוף מקורות ולחשוף תרבות ארגונית. הרבה יותר נחמד שהיונה בורחת מהקן. אתה יכול להגיד, כן, הוא מנובל, הוא איש רע, הוא איש רשע, באמת צוק צוק צוק, זה אירוע מאוד מטריד, ולעבור לסדר היום.
כלומר, במידה מסוימת הבריחה שלו הייתה הדבר הכי טוב שיכול לקרות להם, כי זה סיים את כל הדרמה.
בדיוק כך.
וואלה.
ועכשיו, לך לשנות ה-80, יש דבר שנקרא אולג גורדויבסקי.
רגע, לפני שנגיע אליו, יש לי שאלה, כי התחלנו את כל זה מלקרה, שאמר...
ההבדל.
זהו, מה ההבדל בינו לבינו? אז לפני שאנחנו קופצים למישהו אחר, אני רוצה להגיד איך לקרה הסביר את זה שאדון פילבי בגד ואני לא. כלומר, מה הדבר שדחף אותו?
הבלמים.
זהו.
הבלמים, שזה מושג פסיכולוגי, כוחות האגו, במובן, כוחות האגו במובן החיובי שיש לכולנו, אמור להיות לכולנו, זה שיפוט מציאות. זה היכולת לעשות שיפוט סביר, מאוזן, של מה יוביל למה, ואם אני אממש את הדחפים שלי, ואת הכעס שלי, ואת הזעם שלי, ואת הרצון שלי להרוס ולנתץ את שיטת המעמדות הבריטית, והיכולת לאזן את זה ולומר כן, אבל יהיו לזה מחירים כואבים ובלתי נסבלים גם למדינה שלי, שאני, יש לי הרבה ביקורת עליה, אבל עדיין...
אין לנו ארץ אחרת.
לבריטים יש...
טוב, לבריטים יש הרבה, אבל...
הבריטים דאגו שיהיה להם ספרים, אבל זה כבר... עדיין אני אוהב את לונדון, ואת המועדון שלי בלונדון, ושתיים, זה יכול להיגמר בתלייה.
כן.
צחוק, צחוק, אבל זה לא מצחיק. ולכן, אדם, ככל שהוא יצרי, יהיה מסוגל, hopefully, לשלוט ביצרים ולהימנע מאותו אקט שאין ממנו חזרה. פילבי נכנס לראיית מנהרה, ולא רק הוא, הבוגדים האחרים, זה אנשים עם דחפים, שזה בסדר, עם אישיות כואבת, שגם זה בסדר, עם מניעים כאלה ואחרים, ויש להם סודות, אבל הם מסוגלים להגיד, yet זה it's not done. הברקס הזה, ההנדברקס, שמונע את ההידרדרות לתהום. ובעניין הזה אתה רואה, או אפשר לראות, שהבוגדים לקו בראיית מנהרה, כלומר, הם ראו מסלול אחד ויחיד לפתרון המצוקה האישית שלהם.
שזה אני יכול בעצם להגיד גם על כל בן אדם שמבצע איזשהו פשע, כלומר...
או פשע או התאבדות.
או, כן.
אקט קיצוני, אקט קיצוני ששובר ממנו, טבו.
כן.
אני מדבר על שברת טבו. זה לא, זה אוקיי, גנבת לחמנייה מהפיצוץ... זה או...
כן.
שוקו מהפיצוצייה, זה לא עלובי החיים. לא, אנחנו מדברים פה על חתיכת אירוע,
כן.
ברמה של שבירת טבו, ולא שבירת חוק פלילי פשוט, גניבה, שוד, עברת באור אדום. שזה לא יפה, זה לא בסדר, וכו'. זו לא הדרמה האנושית. אנחנו פה הלכנו לאירועי דרמה גדולים.
כן, שגם מעבר ל... מעבר לעובדה שזה לא חוקי על ידי המדינה, זה גם
נכון.
סוג של לא נעשה על ידי בני אדם. הוא לא רק מבקש לסייע לסוציאליזם הלאומי, אלא הוא גם בעצם פוגע בכל החברה סביבו.
פילבי הסגיר את המחתרת האלבנית לרוסים, ועשרות אנשים הוצאו להורג. כלומר, זה לא רק סוציאליסט קורסה שמטיף למען שוויון ואחווה והזדמנויות ופועלי כל העולם התאחדו. אנשים מתו.
כן.
זה לא מצחיק.
סליחה, אני מחייך מתוך מבוכה.
כלומר, פילבי בעניין הזה ידע שיש תוצאות למעשה.
הוא היה מודע, אבל באמת למיתות האלה.
והוא אמר את זה, זה מצוטט, שהוא אמר... האלבנים המסכנים האלה, כשהם הצטרפו למחתת האלבנית, גם הם לקחו בחשבון שהם ימותו. אז זה דו צדדי.
שזה סוג של הצדקה בעצם.
כן, עוד פעם הוא אומר, ואני ניצחתי, מה לעשות? הפעם אני ניצחתי, ואני בחיים, ואתם לא. תפלק.
כמו Game of Thrones, winner you die.
כן.
אני עכשיו רואה, באתי לשאול באמת מה קרה בסופו, ואני רואה שהוא מת ב-1988, אני חייב לתהות אם, אתה יודע, הבן אדם מסתובב בברית המועצות בשנות ה-80, ותראה, אולי בעצם הימרתי על הסוס הלא נכון.
הוא היה יקיר, הקגבי, אז הדאצ'ה הייתה, הוא התחתן פעם רביעית עם...
רביעית?
רביעית.
כל השלוש הקודמות היו בריטיות?
כן.
יפה, אוקיי.
כל אלה נשים של חברים וכאלה. כן, כאמור, בריקסים אין לו.
כן, זה כמו ביטלס ואריק קלפטון, כולם כזה.
כן, הם חיו כקומונה. כן. אז הוא מת גם משחמת כבד, כי הוא כמובן, כבריטי הגון, היה אלכוהוליסט.
ועוד ברוסיה, אז אתה יודע.
ועוד ברוסיה, לא חסר, לשתות שם את זה. והוא, זה לא הועיל לבריאות שלו. כן, הוא זכה בשנותיו האחרונות כנראה ליחסים טובים עם אישה צעירה רוסייה, שדאגה לכל מחסורו בקשישותו. והוא סיים בעניין הזה את חייו בצורה טובה, אפשר להגיד, בבדידות בריטית, כלומר מהחברה הבריטית. מדי פעם הוא היה מופיע ומתדרך קציני קגב ולהסביר להם איך עליהם לפעול על מנת שהבריטים, שהמערב לא יחשוף אותם. הוא היה מדריך באקדמיה, כן. באקדמיה הסובייטית, ויש שם פלק לזכרו ויש בול רוסי שהרוסים הוציאו כדי לתת לו כבוד.
יש מונח, עכשיו אני פנוח חושב על... כמו שיש לנו מזרחן וסובייטולוג, יש מונח של הרוסים למערביסט?
יש כזה דבר? בוודאי, יש. כשרואים את ההכשרה של גורדויבסקי, שעוד מעט התחלנו, הזכרנו את שמו, הוא בצד השני, הוא רוסי שעבר הכשרה לפעול במערב. לא תחת כיסוי דיפלומטי, אבל כן להבין את ה... חברה מערבית, כלכלה מערבית, את הפוליטיקה המערבית, בהחלט הם משקיעים, והוא למד שפות, והוא למד דנית ושוודית.
בוא נדבר, כבר הזכרת אותו פעמיים ועכשיו אני סקרן. את הסיפור של פילבי עוד הכרתי פחות או יותר כי ראיתי פרק אחד של הסדרה הזאת, ולא המשכתי מזה.
אני מקווה שעכשיו תחזור.
אולי אני עכשיו אחזור אליה, כן, זה בסלקום טבעי אני חושב. אבל אני חייב להגיד שאני לא יודע שום דבר על סוכנים, כלומר על בוגדים בברית המועצות. אני גם לא יודע כמה זה היה עניין שהוא נחלת הכלל, כי אם הזכרת קודם את העניין הזה של מבוכה של הבריטים מזה שהדבר התגלה, ברית המועצות היא לא בדיוק המדינה הכי, נקרא לזה, ידידותית לעיתונות חופשית, אז אני מניח שיש שיקולים אחרים.
היא גם לא כל כך פשרנית וסלחנית לבוגדים. פוטין... אפרופו גורדויבסקי, או פוטין כבר, כי גורדויבסקי עדיין בחיים, הוא הצליח להימלט, זה סיפור מעניין בפני עצמו, אז פוטין אמר, והוא מממש את זה גם היום, כנשיא ראש ממשלת רוסיה, whatever, עכשיו הוא החליט להיות בימים אלו, בהוצאות, בחיסולים, כולל עם הרעלות של... מה שהוא תופס כבוגדים רוסיים, זה כבר לא סובייטי, אבל עדיין זה השיטות הסובייטיות, וגורדויבסקי הוא כאמור בן לאיש, אח שלו היה בקגב, אבא שלו היה, היה פוליטוצ'יק במלחמת העולם השנייה, והוא, גורדויבסקי מצעירותו, הוא רצה לחיות במערב, הוא הבין שהדרך... למערב, לחיים במערב, זה דרך משרד החוץ הרוסי.
כבר מגיל צעיר הוא אמר, אני נצר למשפחה, אני נצר למשפחה של שומרי סוד, ואני רוצה לחיות בארצות הברית, אז אני...
אז הוא, שוב, הנימוק שלו היה הפוך, כל מה שפילבי והבריטים הבלנט ומקלין וברג'ס אמרו עליו, הוא יצא כנגד השיטה הסובייטית, הפלישה גם, כילד הוא חווה את הפלישה להונגריה, ואחר כך כצעיר ב-68 הוא כבר היה אדם בוגר, והאירועים בצ'כיה, בפראג, האביב בפראג, והוא אז כבר החליט שהשיטה הסובייטית היא רקובה, מושחתת, אין לה עתיד, והוא חיפש דרך לחבור למערב, לקפיטליזם. בסוגריים על סוגריים, גם אשרף מרואן המצרי, שפנה לישראלים, היה אחרי התבוסה של 67, ולפני 73 כמובן, ומתוך התפיסה של להצטרף לצד החזק ולצד המנצח, והנה עוד היבט פסיכולוגי למי שמרגיש חסר ביטחון ורוצה להצטרף לחזקים. גורדייבסקי כאמור החליט שהוא רוצה לחבור או להצטרף לכוח העולה, שזה המערב. פנה, התקבל לקגב ולאגף שעוסק בהצבה של דיפלומטים בחו"ל.
שזה אמרת אחרי...
הוא כיוון את עצמו ל...
זה בשנות ה-60 ככה? מתי זה...
סוף, לא, לא. הוא כבר שנות ה-70.
כבר בשלב הזה זה כבר ברור ש... זה ברשנב כבר, נכון? זה כבר ברור ש... ברית המועצות לא במצב טוב.
בדיוק. זה כבר מצוקה, מועקה סובייטית. הוא יוצא לשליחות כדיפלומט לדנמרק, והוא מאותת לשירותים הזרים, שימו לב אליי, אני מחכה לפנייה מכם.
איך הוא, מה, כאילו?
הוא מדבר עם אשתו, הוא מדבר עם אשתו בטלפון,
והוא יודע שמצוטטים להם, והוא אומר, וואי, איך הייתי שמח לפגוד היום?
כן, אבל הוא עושה את זה, מכיוון שהוא גם לא כל כך רצה לקבל כדור בגב, אז, ושגידו שהוא יתאבד, אז הוא העביר מסר במובן של, תראי, זה ימים קשים, משהו בסגנון, הם עשו את הלא יאומן, אני לא יודע מה לעשות, אפופו הפלישה לפרק באוגוסט 68. כלומר, הוא מעביר ביקורת מאוד מתונה ולא, אבל לאנשי המודיעין ששומעים את זה, ברור שיש פה דיפלומט שיש לו ביקורת על השלטון.
כלומר, הוא רוצה שיהיה לו איזושהי plausible deniability, כמו שנקרא.
הפנייה הראשונה מוחמצת, ואז...
מה זאת אומרת? הם פונים אליו והוא לא עונה?
לא, הם... השירותים אז המערביים לא קלטו את המסר. זה לא הזנה 24-7. הם לא תפסו את זה, ואז כשהוא יצא עוד פעם באוקטובר 72, הוא יצא... כלומר, 68 הוא היה בשליחות, חזר למטה, יצא... ובתשכולו הוא עדיין לא, לא זכה לפנייה. באוקטובר 72 הוא יצא שוב לשליחות בדנמרק כנספח עיתונות, והוא היה פעם עוד יותר נחוש וללכת לשירות, לחצות את הקווים, והתחיל תהליך, לא משנה כרגע הפרטים, פנו אליו איזה חבר משותף, הונגרי. ואז כבר הבריטים הבינו, וואלה, יש פה פוטנציאל.
כי הוא ברגע שפנו אליו, הוא קפץ עליהם ואמר, איפה הייתם?
נכון. ואז הוא התגייס. עכשיו, זה לא צחוק, כי שוב, אני אומר לא צחוק, כי העולם הזה, זה נשמע משעשע, אבל זה עולם מאוד מסוכן, העולם הביון. הוא שם תנאים לבריטים שהקשר יהיה מאוד מוקפד, והוא היה גם איש מקצוע, הוא היה איש קגב. אז שהעבודה איתו תהיה בצורה מאוד מתונה וזהירה.
הוא ידע מה יקרה אם יעלו עליו.
בוודאי. כן. כולל, הוא לא רצה לקבל כסף, הוא רצה לשמור על הצידוק האישי שלו, שהוא עושה את זה אך ורק למען אידיאולוגיה. ו... הוא כך שירת את הבריטים לאורך שנים, עד כדי, וזה כאן הוואו, הוא בשליחות אחרת, בקדנציה המתקדמת יותר, הוא הגיע עד הרמה שהוא היה ראש נציגות הקגב בלונדון. לא פחות.
זהו, באתי לשאול מה בדיוק הוא... בכיר. איזה פרטים הוא העביר, אבל כן, אני מניח שהוא...
ראש הקגב שיושב בלונדון, שזה נגיד המדינה השנייה הכי חשובה מבחינת הקגב לפעול כנגדה אחרי ארצות הברית.
ישראל היא השנייה, סליחה.
ישראל לא צריך להתאמץ, הכל פשוט. אבל...
ואיך
ואז, וכאן הסיפור הוא עובד למען הבריטים כראש תחנת הקג"ב. הרוסים מסיבותיהם שלהם חושדים בו, כי כמובן יש בזמן הזה בריטים שעובדים בשביל הרוסים, mm-hmm. ואז יש
כן.
אחד חושף את השני, הוא מוזמן למטה במוסקווה, הוא מבין שזו הזמנה חריגה.
וזה כרטיס בכיוון אחד.
כרטיס בכיוון אחד, הוא נוסע, הרוסים מזמינים אותו לחקירה במטה, תשאול, בשלב ראשון זה תשאול, כלומר, בלי אלימות, אבל הרבה מאוד 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 שאלות שמעבירות לו מסר, אתה חשוד כבד, אבל, וכאן ההדהוד של פילבי, אמרו לו, הולך הביתה. ותחשוב על זה.
אוקיי.
הלך הביתה.
רגע, עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי בהתחלה, אם הבריטים חששו, מה שרצו to save face, מה היה האינטרס הסובייטי לשחרר אותו?
אז רק לסיים, כן. הוא הלך הביתה, הפעיל את התוכנית מילוט הבריטית שלו, הבריטים עשו פה מבצע יפהפה, שלחו צוות חילוץ למוסקווה, עם מכוניות ועם... התנהל מרדף לכיוון הגבול הפיני, וגורדוהבסקי הצליח להימלט, ולהגיע מפינלנד, טיסו אותו לאנגליה, וכמו שהוא נופף לשלום בכיכר האדומה, גורדוהבסקי נופף לשלום מווסטמינסטר, הוא זכה לאיתור של המלכה.
יפה.
טאצ'ר, רייגן, כולם מאוד שמחו להגעתו. ואז אי אפשר להימנע מהמחשבה שזה אחד אחד. אלה נתנו לפילבי לצאת... בלי משפט.
אז הנה, החזרו להם.
והרוסים, מסיבותיהם שלהם, גם כן, תחשוב על אירוע, שבו ראש תחנת הקג"ב בלונדון, עומד למשפט במוסקווה.
אבל, טוב, אני לא יודע אם זה התעמולה הקפיטליסטית שגרמה לי לפחד מהדוב הסובייטי, אני מדמיין אבל את ברית המועצות כישות שיש לה הרבה יותר דרך לשלוט על הנרטיב.
אבל זה כבר, תשים לב לתקופה, אנחנו פה כבר באמצע שנות ה-80, זה כבר גלסנוס, זה כבר סיפור אחר, כבר לא מעלימים אנשים כל כך בקלות, גם רוסיה במקום אחר.
אז פחות...
בוא נאמר שאם סיפור גורדוהבסקי היה קורה תחת פוטין, ב-2024, זה היה נגמר רע מאוד לקורדוהבסקי. הוא לא היה מצליח להימלט לגבול הפיני.
טוב, ראינו משהו דומה עם, איך קוראים לו, הוא מכוח וגנר, שעשה את הפעלול שלו, ואז אמרו, אוקיי, הכל בסדר, וכמה חודשים לאחר מכן הוא עלה על טיסה.
המטוס, לא משום מה, כוח הכבידה ניצח.
כן.
ולכן... המלחמה הקרה לכאורה נסתיימה רשמית, אתם ההיסטוריונים, הכרזתם על תום המלחמה הקרה.
סליחה, אני הייתי אז עוד בן שנה, אני הכרזתי על זה שאני רעב ורוצה לישון, אוקיי? זה מה שהכרזתי עליו.
אז הייתה מלחמה חמה ורטובה ניהלת?
כן, אומרים, אבל בפועל אנחנו רואים עכשיו שהעניינים האלה עדיין מתנהלים.
לגמרי, כלומר, אם בשנות ה-90 חשבנו... שהשירותים... הולנד פרקה את השירות החשאי שלה בשנות ה-90. את שירות החוץ שלה. הם השאירו רק את שירות הפנים לנושא סיכול טרור. ואמרו, די, אין אויב. הרוסים חמודים, קפיטליסטים. והבעיה היא פשע מאורגן, הבעיה סחר באנשים, סחר בסמים... סוגיות פליליות במהותן ופחות גיאופוליטיות, וסגרו את השירות ההולנדי. גם שירותים אחרים היו צריכים לנסח מחדש את הייעוד שלהם.
כן.
ושנות ה-90, העולם השטוח, ומעולם לא נלחמו מדינות שיש בהם סניפי מקדונלד וכו' וכו'. כמובן שה-10-15 שנה האחרונות הן מוכיחות שאולי זה לא מלחמה, זה מלחמה אחרת ולא פחות קשה ואולי גם פה ושם אכזרית.
אני רוצה לחזור לנושא ההיסטורי, או אפילו הפסיכולוגי, כי בכל זאת, אמרנו, את הפסיכולוג ארגוני, והשאלה פה היא בסופו של דבר, מה מוביל את האנשים האלה לבגוד? איך אנחנו, אולי כשמסתכלים במבט על השניים האלה, ועל, יש עוד איזה מה, 10, 12 שאתם מזכירים בספר
17.
הזה. 17, כן, סך הכל. ויש עוד עשרות אחרים ומאות שאנחנו לא יודעים עליהם ואלוהים יודע כמה, ויכול להיות שהם יש מטר מאיתנו, אנחנו ליד הקריה, יושב איזה סוכן כפול כזה או אחר ולא נדע על זה. מה אנחנו באמת יכולים אז ללמוד על הדבר הזה שנקרא בגידה? כי הרושם שאני מקבל הוא שקצת כמו העבודה של ההיסטוריון, זה משהו שאנחנו רק יכולים להסתכל עליו בדיעבד. כלומר, כי אתה הזכרת את זה בעצמך, יכול להיות בן אדם שנמצא בקבוצת סיכון, אבל בלי הדבר הזה שידחוף אותו, בלי הרצון הזה לשבור טבו, הוא לעולם לא יבגוד. אז זה משהו שהוא תמיד בדיעבד.
כן ולא. בבקשה. יפה, כוון. נכון, גם, כן ולא. זה לא רק חוכמת הבדיעבד. הארגונים שאמונים על שמירת סודותיהם, צריכים להקפיד מאוד במיון ובבחירת האנשים שמצטרפים, על מנת להקטין את הסיכון הזה.
כן.
צריך להפעיל שיטות לניהול האנשים, once הם כבר בתוך הארגון, על מנת לצמצם את הסיכון. ויש לזה שתי גישות. הגישה נאמר, היותר פורמליסטית, בירוקרטית. זה אומר, אנשים צריכים להגיש כל 3-4 שנים הצהרת הון. זה אומר שאנשים צריכים לחדש את הסיווג הביטחוני שלהם. ואז הם עוברים סקרינינג. מעמיק, מעודכן, כי זה שבגיל 25 קיבלת סיווג ביטחוני זה יפה מאוד, אבל לך תדע, מה עבר עליך עד גיל 40-45, איזה משברים, צרות.
אז אתה אומר שאני כבר לא סגול צמצם.
בדיוק. אכן. אז לכן הגישה הבירוקרטית אומרת, בוא נקפיד על יותר ויותר פוליגרפים, על יותר ויותר אפילו, אני אקרא לזה על שנות, אבל דיווחים הדדיים על חבר שנראה בקזינו יותר מדי פעמים, על אדם שהפסיק להתגלח, וכמו איימס, אולדריץ' איימס האמריקאי, שהוא גדול הבוגדים ב-CIA.
אז השמנמני הזה?
לא, זה הנסן ב-FBI, גם כן אירוע קשה, אבל איימס הופיע עם יגואר במגרש החנייה של ה-CIA. כלומר, הוא לא רק מטומטם, הוא גם דביל, אבל ואפלה ופלה, חושדים בו. מאיפה יגואר לעובד CIA?
כולנו יודעים כמה אתה מרוויח.
עכשיו, ביודענו כמה אתה מרוויח, וזה, עכשיו, זה בסדר, אתה החלטת שאתה חובב יגוארים, אבל התחילו לבדוק מה קורה בהתנהגות הכספית שלו, וגם איזה בית הוא קנה, וכו' וכו'. והוא נפל. אז הגישה הבירוקרטית אומרת, בוא נקפיד יותר על גם במיון, וגם באבחון, וגם אחר כך מעקב נקרא אחרי העובדים שלנו. הגישה האחרת אומרת, בוא נבנה תרבות ארגונית תומכת. תרבות ארגונית שעובד במצוקה, כמו שאמס היה במצוקה, אישית, משפחתית, גירושים לא טובים, שהוא לא ירגיש שהוא צריך ללכת לקצה האחר ולהתנדב אצל הרוסים ולקבל עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, אלא כן לבקש עזרה, כן לתת לגיטימציה לעובד בארגון חשאי, לבקש לפנות.
כלומר, תיאורטית, אם היו באים לפילבי ואומרים לו, אנחנו יודעים שקשה לך עם הזה, אנחנו יודעים שיש לך נטיות, בוא נדבר על זה.
נכון.
זה, תיאורטית זה היה עוזר.
שזה יהיה חלק מהתרבות הארגונית, שזה קורה שעובד נמצא במצוקה, ולא לדחוף אותו לקצה כמו שדחפו את סנודן. סנודן שהיה במצוקה וידעו שהוא במצוקה.
כן.
פולארד היה במצוקה וידעו שהוא במצוקה מבחינת האמריקאים. זה כן. שהישראלים ניצלו את זה, זה בסדר.
כן.
זה לא בסדר, אבל אוקיי, אני מבין. אלא כן לבנות ערוצי מילות מראיית המנהרה. אם אתה מדמיין מנהרה, אחת ל... תפתח ערוץ מילות, ערוץ נסיגה, ערוץ ירידה מההייווי, ללכת לפינת התועננות, לדבר עם העובד הסוציאלי, עם המפקד שלך, עם המנהל שלך, שמבחינתו הוא יהיה המפקד, מנהל, שזה בסדר שיש עובד במצוקה, זה לא אומר שצריכים מיד לפטר אותו.
אני חושב שאפשר גם באמת לקחת את זה, אנחנו מדברים פה על, על ההקשר הזה של בגידה במדינה וריגול וכן הלאה, אפשר לקחת את זה לכל סוג אחר של מצוקה וכל אחר טבו, כלומר, כל התהליכים שאנחנו מדברים עליהם זה גם משהו שיכול להוביל אותי להתאבד, או לבגוד באשתי, או למעול בכספים, או אפילו, אני לא יודע מה, ללכת פה למטבח ולגנוב כוס, כן? כאילו, תיאורטית. הסטייקס הרבה יותר נמוכים, אבל כן.
כל התנהגות לא נורמטיבית, אולי אתה יכול להמעיט או להקטין את הסיכוי להתרחשותה, אם היית רבע, בצומת הקודם, היית פותח נתיב ללכת ימינה ולא שמאלה. בהחלט כך.
אתה חושב שהיום בעולם של הסייבר והבינה המלאכותית וכל זה, יש איזה... כלומר, זה מרגיש כאילו לא משנה כמה הטכנולוגיה משתנה וכמה אידיאולוגית משתנה, בסופו של דבר זה עדיין סיפור מאוד אנושי של אנשים שפשוט לא מעריכים אותה מספיק. אתה חושב שיש משהו חדש היום או שזה פשוט אותו סיפור שוב ושוב?
בעניין הזה כנראה סבא פרויד צדק, ואנשים הם אנשים הם אנשים, ואנשים זה עניין מורכב, ואנשים זה רגישויות, ואנשים זה תסביכים, ואנשים זה פחדים, ואנשים זה... תקוות וציפיות, זה, התשובה לא תבוא כנראה מאיזה תוכנה שתדבר אליה והיא תרגיע אותך ותגיד שהכל יהיה בסדר. צריך פה את הקשר הבין אישי,
כן.
או מהמנהל שלך, או אם המנהל שלך לא קשיר והחמיץ את זה, לא קשיר לעשות את זה, כי הוא... לא על זה...
כן, לא לשם כך הוא מונה על התפקיד.
למרות
כן.
ש... זו גישה שטחית, הוא כן, זה כן חלק מהאחריות שלו, זה גם לדאוג ל-well-being של העובדים שלו. אבל נניח שאת זה הוא יחמיץ, אז שיהיו אנשי מקצוע אמונים על זה, כדי להקטין את הסיכוי שיקרה האסון הגדול של בגידה. בגידה זו תקלה ארגונית בסדר גודל של גילוי הראיות במשפחה.
עד כדי כך?
לא, יותר.
יותר, אוקיי. טוב,
לא, אני לא רוצה להמעיט מגילוי הרעיות, כמובן, לא רוצה לזלזל.
אני לא חושב שאף אלבני מת מגילוי הרעיות, נגיד איזה ככה, כתוצאה מגילוי הרעיות. למעשה נראה לי הרבה אלבנים, לא משנה.
לא, אני מדבר לא על האלבנים, כי הוא כעס. לא, סתם, אני רשע ועוד מעט...
בסדר, אין לנו מאזינים באלבניה, אל תדאג.
לא, אני גם לא רוצה להצטרף. חס וחלילה להישמע כמי שמזלזל בחייו של אדם אחד. אבל גילוי הראיות בארגון, ארגונים חשאיים, יש להם מאפיינים של משפחה. זה מקום שומר סוד, ואז השותפות היא של שומרי סוד, שמחויבים לסוד. זה ארגונים טוטליים, זה לא ארגון שאתה הולך הביתה ואתה אומר, טוב, היום גמרתי לעבוד בחמש, מה אכפת לי? מחר יום, אתה 24/7 במשימה שלך, במסגרת שלך, במטלות שלך, באחריות שלך.
כן.
ותחושת האמון בסובבים אותך היא מוחלטת. אתה לא יכול לנהל, לחיות בחיים כאלה, כשאתה כל הזמן מסתכל על ההוא ממנך ומשמאלך.
ותוהה אם הוא הדליפה ואם הוא נאמן ואם הוא זה, כן.
אתה מפנה את הגב ואתה יודע שהוא יחפה עליך בכל מקרה ובכל כן. מצב. אין, הוא הבאדי שלך, הוא אחלה נשק. כשזה מתרסק, זה תחושה של
כן.
אונס במשפחה.
וזה גם פשוט תרבות ארגונית טובה או רע, כן? לאו דווקא צריך להגיע לרמות של בגידה, אלא פשוט של... כאילו אני חושב על, מצד שני אני חושב על כל הגופים האלה שקמים כדי לבנוע את זה, ניסיתי לחשוב תוך כשאני מדבר, איך יגלו עובד לא זה, כלומר האם יש איזו מכונה ש, אתה יודע, אלגוריתם שבודק כמה פעמים, ואם הוא מאחר יום אחרי יום הולכים, עושים לו איזה וולנס צ'ק, או whatever, או אם יש את האנשים האלה ב-human resources, שזה התפקיד שלהם, אבל בסופו של דבר, לא משנה כמה מנגנונים תשים, זה פשוט תלוי בזה שיהיה בן אדם שיגלה יוזמה, כי גם אם יש לך את מחלקת המשאבי אנוש הכי מפותחת, אם האנשים שעובדים שם הם סתומים שרק מעניין אותם לראות שהשכר של כולם יורד, אז הם יפספסו את זה. אז בסופו של דבר, הגורם האנושי הוא תמיד החוליה החלשה.
הוא החלשה וגם החזקה.
כן.
התפקיד שלך כמנהל לדאוג לזה שזה תהיה החוליה החזקה. כן. והאכפתית, כשאתה רואה חבר שלך שמאחר, ושהוא לא מגולח, ושהוא שונה בהרגלו וטרוט עיניים, אז ולו מהדאגה האנושית של מה עובר עליך, מה אני יכול לעזור, משהו מציק לך, ואז התגובה היא תהיה אינדיקטיבית. אם הוא משתף אותך, מתחמק.
וגם צריך לבנות חברה שמעודדת. נכון. To escalate, גם לשאול אחד השני וגם to escalate, להגיד, אוקיי, דיברתי איתו והוא לא בסדר, אני צריך שאלי מי לדבר על זה.
נכון מאוד.
אנחנו גולשים פה באמת לתרבות ארגונית ולא להיסטוריה, אז אני רוצה באמת שנעבור לשאלות מאזינים, כי כבר הגענו לחלק הזה בפרק. אז קודם כל, שלמה, תודה רבה שהגעת.
שמחה.
ונגיד שיש לנו קבוצת פייסבוק בשם הפודקאסט של היסטוריה גדולה בקטנה, שבה כל שבוע אנחנו שמים בשמו של האורח או האורחת, ומזמינים מאזנים ומאזנות לשאול שאלות ושאלים, שאלות כמו, אני רואה שדי כיסינו פה כמה דברים, אבל יש שאלה של אלישה, למה הסובייטים הצליחו הרבה יותר בשתילת מרגלים בצד האמריקאי מאשר להפך? האם אפשר לפתור את זה בפשטות בנאיביות מערבית או אמריקאית? עכשיו, יש פה איזושהי הנחה שיש יותר מרגלים סובייטיים בצד האמריקאי, שאני לא יודע כמה זה נכון, אבל האם אתה חושב שבאמת, קודם כל, האם זה נכון, והאם באמת יש איזשהו סיבות לכך?
שלטון טוטליטרי מטבעו מפחיד יותר, וקשה יותר לצאת מאחיזתו. הוא מגביל את התנועה שלך, מגביל את התקשורת שלך הבינלאומית, קל יותר לפקח. אבל לא, אני לא, ממש לא בטוח שאין הרבה מאוד רוסים או מזרחיים שעברו לצד הצד המערבי. צריך גם לזכור שלכה שזה קורה, אז כמובן בשלטון טוטליטרי לא יחשפו את זה,
כן.
וזה לא יתוקשר, וזה לא יופיע לעומת הצד המערבי ש... לצד המערבי יש ג'ון לקרה, לצד המזרחי כן. אין ג'ון לקרה.
כן. אפשר גם, אני לא זוכר את השם, יש פלסי כזה שתמיד ממחישים אותו בעזרת מטוס, אתה מכיר את הסיפור הזה? Okay. של מטוס חזר מהפצצה בגרמניה, והסתכלו לראות איפה פגעו בו, ולפי זה אמרו שזה האזורים שצריך לחסות אותם באקסטרה שריון, אבל זה בעצם היה ההפך, כי כל המטוסים שנפגעו במקומות אחרים
נכון,
לא שרדו.
נכון,
אז אפשר גם
נכון.
להגיד בהקשר הזה, שהסיבה שאנחנו יודעים על כל כך הרבה מרגלים סובייטים באמריקה, זה כי דווקא האמריקאים יותר טובים בגילוי מרגלים, והסובייטים לא טובים בזה.
נכון, ולכן, וכאמור הנתונים
כן.
פה חשופים ופה לא חשופים,
כן.
האמריקאים מאוד שקופים.
יחסית.
יחסית, אנחנו השתמשנו, נעזרנו בארכיונים, בחומרים גלויים, כמובן, כל כן. הספר בנוי על חומרים גלויים, של ה-CIA שעושה ועדות בדיקה אחרי כל אירוע של בגידה, והם חושפים את זה לציבור ולחוקרים ולעיתונאים. אצל הרוסים זה לא כל כך קורה.
כן, לך תדע מה הלך שם.
הם פשוט גם מוצאים יותר להורג.
אז כן.
הבעיות שלהם נפטרות הרבה יותר טוב. הבוגדים הרוסים לא מגיעים, לא מעריכים חיים לכתוב אותו ביוגרפיה.
אפרופו זה, אתה הזכרת את פוטין כמה פעמים בפרק, אלכס שואל, זה אמנם חורג לחלוטין מההיסטוריה ונכנס כבר לאקטואליה, מה אנחנו יודעים על תפקידו של פוטין? הרי הוא היה איש קג"ב לפני שהוא נהיה צאר הנוכחי.
הגרסה שאני מכיר זה שהוא היה קצין KGB דרג ביניים, ולא מבריג בביצועיו, לא היה איזשהו כוכב בולט. היכולות שלו, שהן מדהימות, לא, אף אחד שלא יזלזל בפוטין, הם כנראה יכולות מניפולציה פוליטית ברמות הגבוהות ביותר.
יש תמונה שמסתובבת באינטרנט, אני לא יודע אם אתה מכיר אותה, של כזה תמונה מהביקור של אחד מהנשיאים האמריקאים בברית המועצות, ורואים ברקע תייר עם מצלמה שאומרים, הבן אדם הזה זה פוטין באזרחי. כן, אני לא יודע כמה זה אמיתי, אבל פתאום נזכרתי בזה, אבל כן, זה נשמע כאילו פוליטיקאי הרבה יותר טוב בשביל איש ביון.
נכון.
אוקיי.
אבל אין ספק שהוא תוצר של ה... הומו סובייטיקוס, הוא תוצר של מערכת חינוך מסוימת, ובמובן הזה רוסיה היום הולכת, אף פעם לא הולכים בהיסטוריה אחורה, מי כמוך יודע,
כן.
אבל כן יש מאפיינים מהעולם הסובייטי KGB בהתנהגות הפוטינית היום.
יש משפט יפה של הפרומו שאמרת, ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא כן מתחרזת. אז בדיוק. במובן הזה יש...
בווריאציות.
כן.
נכון.
ושאלה של ארז, שאלה כלילה לסיים ולעבור לחלק הבא, מה הסרט האהוב עליך בנושא ריגול? אתה מסוגל בכלל לראות, זה כמו שאני אסתכל על סרט היסטורי, והגיד שהם לא לבשו את זה.
לא, לא, זה הכל מתחיל ונגמר בג'ון לקרן. אין, זה שאלה קלה.
יש לו, עשו סרטים על פי הזה שלו?
בוודאי, כל אנשי סמיילי וכו', סרטים, חזר מהכפור, המרגיש שחזר מהכפור.
וואו.
לא, יש, סדה ספרה,
בוא נראה, עיבודים על קולנוע וטלוויזיה. כן, The Deadly Affair, מלחמת המראות, המתופפת הקטנה.
כן, כן.
וואו.
המתופפת הקטנה זה כנראה פחות מוצלח, או זה...
החיית מפנמה, הגנן המסור.
מה הגנן המסור? אני, שים לב לשפת הגוף שלי, איך נאמר חיוך על פרצופי. אתה עכשיו נכנסת לגן השעשועים שלי.
לא ידעתי שכל הסרטים האלה הם בכלל, אתה יודע, אני חושב על הגנן המסור, זה נשמע לי כמו דרמה מרגשת על גנן עם אוטיזם, שאשתו, שמנהלת האחוזה עוזרת לו ללמוד לקרוא. זה נשמע לי כמו רומן על מרגלים.
בוא נסכם ונאמר, אתה תמשיך להתעסק בהיסטוריה, ואני אמשיך להתעסק. איך אתה... מחלל את הגנן
עכשיו אני אראה ואני אדע
הגנן המתמיד בוא, עכשיו בוא נדבר על הדברים החשובים ג'ון לקרא, עם תום המלחמה הקרה היה צריך להמציא את עצמו מחדש כי כבר קרלה ראש הקגב שצריך להתמודד נגד סמיילי ראש ה-MI6 הסיפור הזה הלך ונגמר ואז הוא עבר לעסוק בנושאים של אוליגרכים ותעשיית תרופות הגנן המתמיד עוסק בשחיתות בתעשיית התרופות שמשתמשים באפריקה, בתושבי אפריקה,
שפני ניסיונות.
שפני ניסיון, או להיפטר מסחורה פגומה של תרופות שפג תוקף וכו'. ולכן הגנן המתמיד במובן הזה זה אותו בריטי הגון שיוצא למלחמתו בתעשיית התרופות המושחתת, שקשורה כמובן אצל ג'ון לקרא לממסד הבריטי. איך שלא צובב, הממסד הבריטי יהיה נתון לביקורת.
כן, זה מדהים, אני עובר פה, סתם תוך כדי שנדבר בוויקיפדיה על העלילות של הסרטים השונים האלה, וזה תמיד כזה KGB, 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 ואז ב-2000 ומשהו, זה פתאום, העלילה מתמקדת בבריטי שהוא איש עסקים, מסך הברזל אומנם קרס, אך הסכנה תכם חלפה, משהו עם עסקאות אפלות של נשק וסמים. כלומר, זה ממשיך ככה. איך אתה עם, אני מניח שג'יימס בונד הוא לא מרגל מי יודע מה.
לא, זה עברת עכשיו לצד של ההומור.
זהו, לא, כי אני כאילו חושב על זה שזה אולי קצת מתסכל, אתה יודע, כמו שארכיאולוגים נורא נורא כועסים על, איך קוראים לו, אינדיאנה ג'ונס. כאילו, המרגל הכי מוכר בעולם זה דמות שהוא... אתה יודע, הוא ייכנס לכל מקום וישר יגידו, זה מרגל. כאילו, הוא לא, הוא סוכן, אי אפשר לפתוח בו.
עכשיו, זה איאן פלמינג, שהוא עצמו איש מודיעין לשעבר.
כן, הוא היה בא, איך קוראים לזה? יחד עם סארומן וזה, איך קוראים לזה? השי הבריטי במלחמת העולם השנייה, היה לזה שם.
SIS.
SIS, כן.
נכון, הספשייל.
כן.
פורסס, האסטרטג'יק... ה-S השלישית, strategic, intelligence, ועוד service. משהו, special operations, משהו כזה.
כן, משהו כזה.
Service, נכון? כן, אז...
איך בן אדם כזה מוציא כזה דמות שהיא לאווה לריגול, זה כמו ליווה לריגול?
שוב, הז'אנר אחר לגמרי. זה כמו להגיד שיורם גאון הוא זה ששחרר את החטופים באנטבה. תשאלת, איך נראה יוני נתניהו? אז עולה לך, קודם כל, יורם גאון, ואז אתה אומר, לא, זה לא נכון, ואז עולה לך יוני נתניהו. אז זה ג'יימס בונד, הוא בסדר גודל של יורם גאון באנטבה.
ספציפית, אני הייתי בחטיבת ביניים על שם יוני נתניהו, אז התמונה שלו הרבה יותר חרוטה לי מאשר יורם. כן, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. טוב, אז תראה, אפרופו ספרים וייצוגים, הזכרנו פה כמה פעמים את הספר שאתה כתבת יחד עם אילן דיאמנט, אז זה המקום להזכיר שם ואיפה אפשר למצוא אותו. אם אתה רוצה גם להמליץ למאזינים על עוד דברים שעוסקים בריגול, במלחמה קרה, דברים אחרים שאתה מעורב בהם, זה פינת הקידום עצמי חסר בושה, אז go for it.
אני דווקא רוצה לציין את הסדרה על פולארד. אני מעוין שם, אבל זה רק כגורם מקצועי שעוסקת בפרשת פולארד, פרשה כאובה ביותר במודיעין הישראלי ובמערכת היחסים עם האמריקאים, ושהיא מהדהדת עד דקה זאת במערכת היחסים המודיעינית והאסטרטגית בין ישראל לארצות הברית, ונעשה על עומרי אסנהיים עם שני חזיז, הסרט יוצא מהכלל.
זה הסדרה פולארד של כאן.
נכון,
כן,
נכון.
כן, פשוט קוראים לה פולארד. אז,
נכון,
כן.
סדרה מצוינת. יש זמן אמת של מלי קמפנר, ואסף ליברמן, בראש של המוסד, זה בהחלט פרק מעולה, זכה כבר למעלה ממיליון צפיות, גם בכאן 11, גם שם אני מאוד מופיע מוצלל, וזה ה...
עכשיו חשפת את עצמך, זה לא יפה.
כבר חשפו אותי.
אוקיי.
בפולארד כבר הופעתי.
הבנתי.
פתוח. עכשיו יש את הסירה X, שעל מותקה קדר, של לימור פנחסוב. כלומר, יש בתקשורת הישראלית אנשים שעושים עבודה מצוינת, יוסי מלמן, שכותבים ועוסקים בנושאים האלה בצורה מעמיקה ומקצועית, לא צהובה.
אשתו אגב היא המנחה שלי, בילי מלמן. אוקיי, כן.
בוודאי.
כן.
אנשים שבאמת בקיאים, מומחים. מה שכן, אנחנו מוסיפים את ההיבט הפסיכולוגי. ההיבט ההיסטורי, עובדתי, אפילו אני אגיד הפוליטי, מכוסה היטב. מה שהיה חסר זה העיסוק במה עבר בלילה קודם שמרואן חצה את הכביש לשגרירות ישראל בלונדון. הלילה הזה. חציית הרוביקון ש... אתה כהיסטוריון מבין כן. את גודל הדרמה שם.
כן, שבר את הטבו, כמו שהגדרת.
נכון.
טוב, אז שם הספר, אני אגיד את זה שוב, בגידה בממלכת הסוד, של הוצאת...
מטר.
מטר, כן. אני אשים לינק בתיאור הפרק למי שמעוניינים. וזהו, אני גם אשים לינק נראה לי לפולארד, אני אראה אם יש להם כזה את כל הפרקים, אחרת אני אשים רק את הפרק הראשון, אבל פשוט חפשו פולארד בכאן, זה כאילו, זה התוצאה הראשונה ביוטיוב. קידום עצמי מהצד שלי, אין לי ממש משהו ספציפי, אני לא חושב שראיתי או עשיתי משהו מעניין. אם אתם אוהבים מה שאנחנו עושים ורוצים לתמוך בנו, אז יש לנו פטריון, יש לינק בתיאור הפרק. לניל יש ספר, לדוטן יש כל מיני, יש לו עוד פודקאסטים, לי יש עוד פודקאסטים, כל מיני לינקים מקדימים בתיאור הסף, פרק, וזהו. שלמה, תודה שוב שהגעת.
תודה לך.
וזהו, נתראה בשבוע הבא, להתראות. היי, זה אני, עודד מהעתיד. אני רוצה להודות לתומכים שלנו בפטרון, שבזכותם אנחנו יכולים להמשיך לעשות את הפודקאסט הזה, ובייחוד לבוריס אוליאנסקי, אסף כץ, אורן בצלאלי, יגאל רוזנברג, יוסף וייסמן, אביב דקל, אורי שומרוני, איתי קלדרון, שמואל הורוביץ, סגי יודוביץ, רן שחם, עודד מגר, ניר בנמי, ניתי בראון, יוחאי בנמי, יוגב רבל, ליאת קוזמה, מתן גולדבלט, משה יחזקאל, ליאור טפר, ענת ושיראל. נתראה בשבוע הבא.